ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מועד קטן דף יוד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. השיעור מתחיל שתי שורות מלמעלה. בשיעור הקודם הזכרנו הנושא של גזיזת או נטילת ציפורניים, וברוח זה אנחנו ממשיכים. פנחס אחווה דמור שמואל, פנחס האח של שמואל, יתרה למילתה. כלומר, פנחס נהיה אבל. אין שמואל למשאל טעמה מיני. שמואל נכנס לדבר על ליבו. חזינו לטופוי דהבו נפישן. שמואל שם לב שעל אחיו הציפורניים היו ארוכים. אמר לי, אמי לא שקלת לו, למה לא גזזת ציפורניים? הגמרא אצלנו, בגמרות המסומנות, יכולים לראות קטע שבסוגריים, ויש גם כוכבית. נסתכל מה שכתנו בשוליים. אחרי הסוגריים, הגמרא ממשיכה באיך לנהוג בנטילת ציפורניים. בתוך הסוגריים מובא סיפור המפגש בין שמואל ואחיו, שנהיה אבל. אז אחרי הסוגריים, הגמרא אומרת, סבור מיני דה יד אין דה רגל לא. שמותר ליטול ציפורניים של היד, אבל לא של הרגל. זה מה שהתברר שנגיע לשם. עכשיו, בתוך הסוגריים, אנחנו נחזור. שמואל שאל את אחיו, למה לא גזזת ציפורניים? אמר לי, פנחס עונה, אי בדידי אבי, אם היית אתה אבל, מי מזלזלת בכולי היי? הרי אתה לא רואה שאני אבל, ואתה חושב שמן הרוי לי לגזוז ציפורניים, הרי בעיניי זה זלזול בחומרת האבלות. אז לפי דבריו של פנחס, שהוא אומר לאחיו, אם היית אתה אבל, הווי כשגגה שיוצא מפלי השליט ויתרבה מילתא בשמואל. באמת כך הווה, ששמואל עצמו נהיה אבל. פנחס אח שלו, לא התכוון ברצינות שהאח שלו יהיה אבל, אבל זה משמעות הפסוק שצוטט פה, כשגגה שיוצא מלפני השליט. זה לא במכוון, אבל כך היה. עול פנחס אחווה, למשל תמה מיני. אז התהפך העניין, וכאן פנחס נכנס אל אחיו שמואל לדבר על ליבו. שקלינו לתופרי, חבטינו לאפי, הוא שמואל לקח הציפורניים וזרקו לכיוון אח שלו. אמר לי, לת לך ברית כותה לשפתיים? מה אין לך, אתה לא חושש ממה שיוצא מן הפה? ברית כותה לשפתיים. רש"י כותב, ברית כותה לשפתיים דכתיב אצל אברהם ויצחק שלחו לעקידה יחד עם ישמעאל ואליעזר, ונשתחווה ונשוב עליכם. וכן הווה, תחזרו, תרוויו. ברית זה עניין של יצא מן הפה שאנחנו נחזור, כך הווה. חזרה לגמרא, דיאמר רב יוחנן, מניין שברית כותה לשפתיים, שנאמר ביום אברהם אל הנערב, מה שראינו עכשיו ברש"י, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחה ונשובה עליכם, וסתיה מילתא תהדו תרוויו. באמת היה סייתא דשמיא, וחזרו שניהם, אברהם ויצחק, כמו שיצא מפיו. סבור מיני ביד אין, שמותר ליטול ציפוני יד, דרגל לא. אמר רב אנן בר תכלית לידי מפרש למיני דשמואל, זה הוסבר לי על ידי שמואל עצמו, לא שנה דיד ולא שנה דרגל. אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, ובגנוסטירה אסור, אבל ליטול אותם במספריים זה אסור. אמר רב שמעון בר אבא, הווה קימנא קמיה דרבי יוחנן בי מדרש בחול שמואל, ושקלינו לתופרי בשיני וזרקינו. היינו עומדים בנוכחות רבי יוחנן, והוא נטל ציפוניים בין שיניו, כלומר הוא חתך אותם בפה וזרק את הציפוניים האלו. שמע מינה תלת, מכאן אפשר להסיק שלושה דברים. שמע מינה מותר ליטול ציפון בחול שמועד, כי המעשה שעכשיו הוזכר היה באמת בחול המועד. ושמע מינה אין בהם משום מיעוס. ושמע מינה מותר לזורקן, אין בהם משום מיעוס מזה שהוא רשי כותב אין בהם משום מיעוס מדשקל לי בשיני. הממשיך הגמר ואומרת ושואלת איני והתניה, איך אתה אומר שמותר לזורקן? שלושה דברים נאמרו בציפוניים: הקוברן צדיק, סורפן חסיד, זורקן רשע. קיבקבנו כמובן את הסוף פה, אז איך הוא זרק אותם? הגמרא מסבירה למה נחשב רשע מי שזורק ציפוניים. תמה מי שמה תבוא עליהם אישה וברא ותפיל. אישה בית מדרש לא שכיחה, ואישה בית מדרש ששם הראת המעשה היא לא שכיחה. וחיטי מזימן דמיכני שילאו, לפעמים מטעתים אותם וכך מקבצים אותם ושדי לאו עברי וזורקים אותם החוצה, ושם כן נשים עוברות. הגמרא אומרת במצב כזה אין לי מה לחשוש, כיוון דאישתני אישתני. רשי כותב כיוון דאישתני מההו דוכתא, מאותו מקום דאבל מעיקרא שהם היו בזריקה הראשונה על הרצפה שם, אישתני, הם הוזזו משם ולא מזכירו, ממילא הכוח להזיק התבטל. הסימונים שאנחנו רואים עכשיו מעוינים וגם מספורים, אנחנו נפנה לשוליים, שם אתם רואים את המעוין, והדגשנו רב שמואל, ובהמשך עוד כמה שעות אנחנו נראה סימון חדש, נתייחס אליו עוד מעט. אמר רב יהודה מרב, זוג בא מחמתן, חמתשי מקום, לפני רבי, ומרזוטרה מתני, ומרזוטרה גיוסה שנייה בברייתא ולא משמי דה רב יהודה. זוג בא מחמתן לפני רבי, וביקשו ממנו ציפוניים ותיר להם. ביקשו, לא שהם רצו להשיג ציפוניים, הם רצו לדעת דינים הקשורים לציפוניים, מה דין נטילת ציפוניים בימי אבלו, והוא התיר להם. והם ביקשו ממנו שפה, התיר להם. ושמואל אמר אף ביקשו ממנו שפה והתיר להם. שפה, כלומר שערות הפנים אצל השפתיים, שנמרות שעבל אסור בתספורת, אבל אם הם שערות שגדלות אצל השפתיים ומפרים לבן אדם, מפרים באכילה, אז מותר לגזוז השערות האלו. ורשי כותב, אם ביקשו ממנו שפה היה מתיר להם, כלומר הנח הזינה לדעתי, אני הבנתי ממה, ראיתי את הדעת שלו, איש עלו לגלר שפה היה מתיר להם, דיין בהם משום בל תשחית פת זקניך. יש איסור השחתת שערות בנקודות מסוימות על הפנים, אבל אותם שערות שצומחות אצל השפתיים אין בהם האיסור הזה. כעת אנחנו נראה סדרה של מימרות, והדגשנו את השמות בצורת כתר, דהיינו מימרות של אביטול ספרה משמי דרב, והראשון הוא קשור לעניין שרות השפה, וההסבר שאנחנו נתנו בעניין שהם עקבים אכילה מובא כעת. הגמרא ממשיכה, אמר אביטול ספרה משמי דרב, שפה מזווית לזווית. אמר רבי עמי, ובשפה המעכבת. אמר רב נחמן בר יצחק, לדידי, אצלי כשפה המעכבת דמי לי. נסתכל ברשי, מזווית לזווית, מסוף הפה לסוף האחר, מותר לגלח, שרי מעכבת אכילה ושתייה ומייס. ולדידי, דנינא דתיה, כך אמר רב נחמן יצחק, שאני איסטיניס, כל השפה כשפה המעכבת דמי, דנינא לי דעתי. נמשיך בגמרא, ואמר אבי תוספו משמי דרב, כאן התייחסות לפרעו שהיה בימי משה. הוא אומר, פרעו שהיה בימי משה, הוא אמה, הוא היה נמוך, ננס, וזקנו אמה, ופרמשתקו אמה וזרת. מה זה פרמשתקו? רשי אומר, אמתו, כלומר, עבר המין שלו. הוא היה יותר ארוך מהבן אדם עצמו, וכמה שנאמר, ושפל אנשים יקים עלה. ויאמר אביטל ספרה משמי דרב, פרעה שהיה בימי משה, אמגושי היה מחשף. שנאמר, הנה יוצא המימה. עכשיו, הסברתי פירוש אחד, הרשי מביא שני פירושים, על פי הגמר במסכת שבת. רשי נקרא ביחד, אמגושי, עבד הכתיב, הנה יוצא המימה, מחלוקת במסכת שבת, אחד אמר חרשי, זה עניין של כישוף, לאח יוצא ליאור, בשביל מחשפות, יש כישוף ש... איך נאמר? זקוק לנהר, למים, או תלוי במים, ואידך אמר גידופי, לאח יוצא שאומר, מה זה גידופי? אחד שמגדף כלפי שמיה, והוא טען שהוא אלוהות, שהוא אומר לי יאורי ואני עשיתני. הגמרא ממשיכה, ואלו מחפשים במועד, הבא ממדינת הים. בשוליים ממור, תחת הכותרת נושא סלש מפני, אתם יכולים לראות סימון. שהוא גם מופיע בשני כיוונים. הסימון אנחנו מכנים הרגש, שתי הלכות כולות של רבי יוחנן בעניין כיבוס בחול המועד. והסימון שהוא מתפך, קושיות על דיני רבי יוחנן ממשנתנו. הגמרא, אמר רב אסי רבי יוחנן, מי שאין לו אלא חלוק אחד, פריט אחד ללבוש, מותר לחפשו בחולו של מועד. למרות שבאופן כללי אין היתר כיבוס אלא לאנשים מיוחדים שראינו במשנה, אבל אדם כזה שיש לו פריט אחד ללבוש, הוא, למרות שהוא לא יוצא מבית האסורים, הוא לא בא ממדינת הים, ואני ראיתי גם אם מדובר שהוא רחץ את הבגד, כיבס את הבגד ערב המועד, מאחר שהוא לובש אותו יום יום, הוא יכול לחבש אותו גם בחול המועד. מטיב רבי ירמיה, ואילו מחפשים במועד, הבא ממדינת הים וכולי, הני אין, אילו שמפורטים במשל שלהם היתר לחבש בחול המועד, מי שאין לו אלו חלוק אחד, לא. אז איך אתה מטיב גם לאדם כזה? עמלי רבי יעקב לרבי ירמיה, אז ברע לך, מתניתים, שפירט אנשים מסוימים לאתר כיבוס, אף אגב דעית לתרי ומתנפי, יש אצלם כולה נוסף, והוא שגם אם מדובר באדם שיש לו עוד בגדים, דעית לתרי, אבל הם מתונפים, מאחר שהם לא יכלו לחבש ערב החג, הם יכולים לחבש את שניהם. רשי כותב, טעות, סליחה, רשי בסוף העמוד, מתניתין וקטני אלו מחפשים, אומר רשי, אף אגב דעית ליתרי ותנפי, אבל מי שאין לו אלא חלוק אחד, דקולי אלמה שרי. לא רק מי שבא ממדינת הים, או יצא מבית האסורי. הגמרא ממשיכה, שלח רב יצחק בר יעקב בר גיורי משמי לרב יוחנן, כלי פשטן מותר לחפשן בחולו של מועד. ומה מיוחד בכלי פשטן? אין תורך רב בקיבוסן. מטיב רבה, מתפחות הידיים, מתפחות, הגמרא ממשיכה לעמוד ב' הספרים. נוסיף בשלב הזה שהאב אמינה שהמתפחות האלו הם עשויים מפשטן. רש"י מפרש פה, למרות שהרש"י כאן גם שייך למשנה בי"ד עמוד א', רש"י אומר מתפחות, ידיים שמנגבים בהם ידיים משום דמאיס, הם ספוגים לכלוך, אז מותר לחבס אותם במועד. מתפחות הספוג, הדבר הזה היה במשנה, אז רש"י אבל נמצא פה שהם שמנגבים בהם עצמן כשיוצאים מבית המרחץ, הוא מגבת. נחזור לגמרא. בינתיים רב יוחנן איתיר קיבוס של כלי פשטן, של בגדים שעשויים מפשטן. אנחנו שומעים את הקושיה של רבה שמתייחס לענייני פשטן, והגמרא אומרת, מדייקת, הניעין, המתפחות האלו של ידיים של הספרים, אני אמרתי מכל הספרים, אבל יותר מדויק או יותר מקובל מבחינת פירושים זה ספרים, למרות שיש גם אלו שגורסים ספרים, אבל נקבל את הפירוש היותר נפוץ, המתפחות הספרים. הניעין, אלו מותר לחבס אותם במועד, כלי פשטן לא, אבל איזו היתר כללי לכלי פשטן, לבגדי פשטן, אין היתר כזה. אמר לאביי, מתניתין המשנה שהגבילה למתפחות ידיים, מתפחות ספרים, אפילו תשאר מיני גם אם הם אינם של פשטן. רש"י כותב בשורה השנייה, אפילו תשאר מיני, כלומר מתפחות תשאר מינים כגון צמר, אף אגב דנפש תלחה, למרות שהכיבוש שם כרוך בהרבה מאמץ, שער לחבס, אבל שער כלים ושער מינים לא, אבל פריטי בגדים, בדים אחרים שיש להם שימוש אחר, אם הם משער מינים, לא, כלום שער מינים חוץ מפשטן, אבל כלי פשטן שער לחבס, כפי שרש"י מציין כאן בשורה הראשונה, דלא נפיש תרחה. אמר בר הידיה, לדידי חזי לי ימה של טבריה. אני ראיתי, מן הסתם הוא מתכוון למה שאנחנו קוראים ים כנרת, דמפקי לה משיכלי דמני קיטנה בחולה דמועדה, שהוציאו משם משיכלי ספלים מלאים כלי פשטן בחול המועד. אז הסיפור הזה של בר הדיה בא לכאורה לחזק את היתר של כיבוס שאר כלים, שאר בדים, בגדים, אם הם עשויים מפשטן. מקיף לאביי, ונגיד, אני אומר למרבה הפלא, אביי הוא מתקיף את העדות הזאת, מן לי מלן דברצון חכמים עבדי, דלמה שלא ברצון חכמים עבדי. יפה שהוציאו מהכנרת הרבה בגדי פשטן שמצביע על כך שהם כיבסו אותם בכל המועד, ומי אומר שזה היה ברישיון החכמים? אולי זה נגד רצון החכמים. למה אני אומר למרבה הפלא? כי אביי עצמו הוא הסביר את המשנה שהיה בו הגבלה, בגלל שמדובר במטפחות של שאר מינים, אבל אם היה מדובר בפשטן, אביי עצמו הסביר את המשנה, אין בעיה לחבס אותם. אז לכאורה הסיפור של ים של טבריה, של הכנרת, היה דווקא לטובת אביי, וכאן אביי עצמו מתקיף. אז יש תוספות בדיבור המתחיל מתקיף, התוספות השלישי אומר מתקיף לאביי, מן למלן, ואף אגב דאביי גופי שני תירץ, שני ליל מתניתין על ליבה, על שני ליל מתניתין על ליבה דרב יוחנן אינו סובר כן. זה לא אומר שרבי עצמו מקבל את השיטה, הוא שאיתיר או הסביר מקודם שבכלי פשטן באופן כלי מותר, זה היה כדי לתרץ את המשנה לטובת רבי יוחנן. רבי יוחנן הוא זה שמה כלי פשטן מותר לחפסן בכל שמועית, ואז הננו קושה מהמשנה. אבל שורה תחתונה או הלכה למעשה, אביי עצמו לא מקבל את זה, והוא מחמיר. המשנה: ואלו כותבים במועד, בכל המועד. לפני שנתקדם נסתכל בתוספות, ואלו כותבים במועד, נראה דכל אני, מה שעוד מעט נראה, רשימה ארוכה של דוגמאות, של שטרות שאפשר לכתוב במועד, הוו דבר העבד. פן ימות הנותן, או העדים, או בידין, או ילכו למדינת הים. כלומר, הזדמנות חולפת. אחרת לא יוכל לעשות, לכתוב את הדרוש לכתיבה. עכשיו המשנה מביאה כאן רשימה ארוכה של שטרות, ואנחנו קוראים עוד פעם: ואילו כותבים במועד, קידושי נשים, אדם שמקדש אישה, יש אישה נקנית בשלושה דרכים, ואחד מהם הוא כותב שטר, הרי את מקודשת לי, כי זה אחד מדרכי הקניין לקידושין. מה עוד? וגיטין ושוברים. דייטיקי, דייטיקי זה שטר צוואה. מתנה, שטר מתנה, הוא פוזבולין. פוזבול הוא דבר שמאפשר גביית חוב גם אחרי שנת השמיטה. אז המלווה כותב פוזבול, ובכך החוב שלו יוכל לגבות אחר השמיטה. אגרות שום, רש"י אומר, בכך שמו בית דין שדה זו ונתנו לאחים כך וכך נגדו בחלוקת רכוש. אז אם אחד לקח שדה ומה עם שאר האחים, אז היו הולכים שומה על ערך השדה, אח אחד מקבל את השדה והוא יפצה את האחים בכסף, והערכה הזאת, השומה הזאת, היא איגרת שום. ואיגרות מזון, רש"י אומר, פלוני קיבל לזון בת אשתו, אדם שהתחתן עם אישה שכבר היו לה בנות, אז הוא, אותו בעל חדש, מקבל על עצמו, אם הוא קיבל עצמו לזון את הבת, וכותבים על כך, זה איגרת מזון. שטרי חליצה ומיונים, האישה שהייתה יבמה והיבם לא רצה לייבם אותה, אז כותבים שטר על כך שהיא קיבלה חליצה, שהיא הורידה, טכנית היא הורידה את הנעל מהיבם שלא רצה להתחתן איתה. מיונים זה שטר שמקבלת בת שהיא נקבה, שאחיה או אמא חיתנו אותה, ואנחנו מדברים על קטנה, היא עוד לא עברה גיל 12. אם היא לפני גיל 12 אומרת אני לא רוצה להמשיך עם הבעל הזה, היא יכולה, היא ממענת ויוצאת ממנו אפילו בלי גט. ושטרי בירורין, רש"י אומר, בירורו בית דין, חלק זה לזה וחלק זה לזה. זה פעולה שביתין מחלקת נכס לאנשים שונים, כל אחד מקבל את החלק שלו, וזה כותבים בשטר. גזירות בית דין הם פסקי דינים ואגרות של רשות. רש"י כותב ציווי וקיום של שלטון. הגמרא, אמר שמואל, מותר להרס אישה בחודש המועד, שמה יקדמנו אחר. נכון, אמרנו, למדנו במשניות כבר שאין נושאים נשים במועד, והיו כמה מקורות לשיטה, לדין הזה. אחד מהם, אין מערבין שמחה בשמחה, או ושמחת בחגיך ולא באשתך. זה לגבי נישואין. אבל אירוסין, שהגבר הבעל מקדש את האישה, הרי את מקודשת לי ועוד לא יחיה איתה, זה שלב שני, זה נקרא נישואין. אנחנו לא מדברים על זה עכשיו, אנחנו מדברים על אירוסין או קידושין. זה מותר לפי שמואל לבצע בכל המועד. למה? זה סוג של דבר עובד, שמה יקדמנו אחר. אם הוא לא ייקח אותה, אז אולי גבר אחר יקדש אותה. מופיע אצלנו בגמרות המסומנות צורת פפיון, ובשוליים כתבנו ניסיונות לסייע לשמואל שמה מותר להרס אישה בחולו של מועד. פס כפול שיופיע הוא מדגיש הדחייה, דחיות לניסיונות שבדרך. הגמרא, למה מסייע לשמואל שאמר מותר להרס אישה במועד? ואלו כותבים במועד קידושי נשים. מי לאו שטרי קידושין ממש, דהיינו זה כמו שמוע שהוא כותב בשערי את מקודשת לי, זה האירוסין. לא, זה לא הכוונה של המשנה. מה כן? מה זה שטרי? מה זה קידושי נשים? שטרי פסיקתא, וכדרב גידול למרב, דרב גידול למרב, הדבר הבא כותבים בשטר. אנחנו מדברים כאן אבא של החתן, אבא של הכלה, כמה אתה נותן לבנך, כך וכך. כמה אתה נותן לביתך, כך וכך. הסכומים האלו כותבים בשטר. עמדו וקידשו, קנו. בשעה שהחתן מקדש את האישה, אז התנאים האלו, ההבטחות האלו, מקבלים תוקף. זה הכוונה קנו. השטרי פסיקתא שאמרנו מקודם הם נכנסים לתוקף. הן הדברים הנקנים באמירה, כלומר בלי קניין על ההבטחות האלו. לא עשו קניין על ההבטחות האלו, כתבו אותם בשטר, ואז החתן מקדש את האישה, וההבטחות האלו נכנסים לתוקף. וזה מה שמותר לכתוב בחול המועד, לפי הדחייה, אבל לא שטר אירוסין או שטר קידושין ממש. למה מסייע לי? שוב פעם, ניסיון לסייע לשמואל, שמה שמותר להרס אישה בחול המועד. רק נחזור על נקודה האחרונה שראינו בגמרא. מאחר שאנחנו אומרים שהדין של המשנה אלו כותבים במועד קדושי נשים, הכוונה לאותם שטרי פסיקת, אותם הבטחות כספיות, זה כותבים בחול המועד, אז ממילא אין להביא ראיה שמותר להרס, שחתן יגיד לכלה הרי את מקודשת לי בחול המועד. הם שני דברים נפרדים. הגמרא ממשיכה, למה מסייע לי לשמואל? אין נושאים נשים במועד, לא בתולות ולא אמנות ולא מייבמים, מפני ששמחה היא לא. עכשיו בואו נדייק, להרס שרי כמו שמואל. וגם זה הגמרא דוחה, לא מבעיה, כמו הסגנון של המשנה ששם כתוב אין נושאים נשים במועד, זה בסגנון לא מבעיה. מה זאת אומרת? לא מבעיה, אני לא צריך לכתוב במשנה לארס מה שאסור בחול המועד, כלומר נגד שמועד, דלא כעביד מצווה, אלא אפילו ליסה נמי דכעביד מצווה. בנישואים הזוג מתחיל לחיות יחד כאיש ואישה, ובזה יש מצווה. אומר רש"י, עוסק בפריה וריביה, אפילו זה אסור. תשמע, שוב פעם, יש לנו פפיון, והמטרה של השורות הבאות זה להביא ראיה לדין של שמואל. אז תשמע, דתנא דבי שמואל, כתבנו שמואל כי זה בעצם סביב המן דאמר שפתח הדיון כאן שמואל עצמו, אבל זה מקור תנאי שיצא מביתו, מבית מדרשו של שמואל. מה כתוב במקור התנאי? מעלסין, כלומר בחול המועד, אבל לא קונצין, ואין עושים סעודת אירוסין, למרות שמעלסין, אבל הסעודה שסביב אירוסין לא עושים, ולא מייבמים, מפני ששמחה היא לא. ובחג מצפים שישמח בחג, לא בדברים אחרים. שמע מינה מכאן סיוע לדבריו של שמואל מקודם, שמותר להריס אישה בחול המועד. לפני כן, כשראינו שמואל גם נימק את זה, למה מותר? שמה יקדמנו אחר. על זה הגמרא שואלת השאלה הבאה בשוליים תחת הכותרת נושא אחד, הסבר לדברי שמואל שהוא אמר מותר להריס אישה בחול המועד, שמה יקדמנו אחר. שתיים, מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים, מהשם אישה לאיש. הגמרא, ומי אמר שמואל שמה יקדמנו אחר? ואמר רבי למה שמואל בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. אז זה נקבע מן השמיים, אז מה זה שמה יקדמנו אחר? אלא שמה יקדמנו אחר ברחמים. כלומר, אנחנו מדברים על כוחה של תפילה. נכון שיש תוכנית ראשונית שבת פלוני לפלוני, אבל דרך תפילה יכול אדם אחר שהוא לא אותו ש מינו אותו מן השמיים שהוא יתחתן עם פלונית, אותו אחר יכול להיות במקום. כי אה דרבה שמעי, הוא שמע להוא גברה דבי רחמי ואמר, תזדמן לי פלניתה. אמר לי רבה, אומר, לא תיבי רחמי אחי, אל תתפלל כך, אי חז ילך לא אז למנח, ואי לא כפרת בשם. אני רוצה לומר שהשורות האלו וגם העניין הזה טעון הרבה עיון. המרשה מביא כיוון, אבל הוא אומר שהפירוש של רש"י הוא קשה להבנה. אנחנו בכל זאת נתקדם עם מה שרש"י כן אומר, ונשאיר את הבירור וההעמקה לכל אחד מכם בזמנו. בכל אופן, רבה הוא חושש כנראה מכוחה של תפילה, ואומר לבן אדם, לא כדאי לך, אם היא ראויה תקבל אותה גם ללא התפילה, ואם היא לא ראויה, ואז אתה יכול להגיע לטעות. ובוא נראה מה רש"י אומר, כפרת בשם באמנה דקמר, אתה יכול להגיע למצב דלא מסייע צלות הכלום, שתפילות חלילה הם לא עוזרים, הועיל ולא מזמנה לך, כלומר השתה צלינה עלה ולא הסתיה מילתה. נחזור לגמרה. בתר אחי, אז אחר כך שמי, הוא רב השמה אותו אדם, תכמר או איו למות מכמה או איהי תמות מכמה. רשי כותב כאן אמר אי לא מנסיבה או איהי תמות מכמי, אם אנחנו לא נתחתן או אז מה שהיא תמות לפני, דלא איכסי קד מנסיבה לאחר, שלא אצטרך לראות אותה מתחתנת עם מישהו אחר ואצער בה ויהיה לי צער מזה, או הוא עצמו ימות מכמי דתנסיבה איהי לאידך, ולהכי מארס במועד שלא יקדמנו אחר ברחמים שתמות היא, שאותו אחר שלא רוצה לראות אותה מתחתנת עם ההוא, הוא יתפלל שהיא תמות כדי שהוא לא יראה אותה נשואה למישהו אחר. נחזור לגמרא. אמר לי רבה אומר לאו אמינא לך לא תיבאי עלה דמילתא אחי, לא אמרתי לך לא להתפלל בצורה כזאת. יוצא לפי מה שראינו ברשי שקיים האפשרות שמה יקדמנו אחר ברחמים עם אפילו תוצאות עגומות, ולכן מותר להרס במועד, וזה מה ששמואל אמר בתחילת הסוגיה, מותר להרס אישה בחולו של מועד כדי שלא יגיע לכך שמישהו יתפלל שהיא לא תתחתן, ואז אם היא כן תתחתן אז עדיף שהיא תמות לפני שהיא מתחתנת וכו', בלי לחזור על כל הפרטים. אמר רב משום רבי ראובן בן אצטרבולי, אנחנו רואים פה מעוין, ובשוליים כתבנו מימרות של רב משום רבי ראובן בן אצטרבולי, אז אנחנו נראה פעמיים מימרות שלו, וגם נציין שהמימרה הראשונה היא מצוין אצלנו כנקודה ארוכה. מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מהשם אישה לאיש. מן התורה דכתיב היין לבן ופתואל ויאמרו מהשם יצא הדבר, כמובן בבחינת הנישואין של רבקה ליצחק. מן הנביאים דכתיב ואביו ואמו לא ידעו, זה לגבי שמשון הגיבור, אביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא. מן הכתובים דכתיב בית והון נחלת אבות ומהשם אישה משכלת. ויאמר רב משום רבי ראובן בן אצטרבולי, ויאמר לה גרסה אחרת במתנית התנא, הדבר בא במסגרת מקור תנאי, אמר רבי ראובן בן אצטרבולי, כלומר זה חלק מהברייתא ולא מימרה של רב, אז הוא אומר אין אדם נחשד בדבר, בדבר כלומר דבר עבירה. אנחנו בהזדמנות אחרות אמרנו שהמילה עבירה כמו שהוא מופיע או בגמרא או כפירוש על הגמרא, וכאן אנחנו רואים ברשי נחשד בדבר עבירה, בדרך כלל הכוונה הוא לענייני צניעות, ענייני זנות וכדומה. אז הוא אומר שאין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשאו, יש ביטוי עממי עם אין אשן בלי אש, אבל אנחנו נראה ההגבלות לכלל הזה, ואם לא עשה כולו עשה מקצתו. ואם לא עשה מקצתו, ירער בליבו לעשותו. ואם לא ירער בליבו לעשותו, רע אחרים שעשו ושמח. כעת נראה קושיות על הכלל הזה, וזה בא לידי ביטוי דרך הסימונים שלנו בצורת בית. מטיב רבי יעקב, ויחפאו בני ישראל דברים אשר לא חן על השם אלוקיהם. אז מיותר לציין שאין אצל הקדוש ברוך הוא שום דבר שהוא בשלילה או שלילי, והפסוק אומר שבכל זאת האשימו את הקדוש ברוך הוא על דבר שלא עשה. הגמרא עונה, הטעם להכעיס הוא דאבוד. זה לא המצב או העניין שלנו שיוצא סתם דיבורים. רב ראובן בן אצטרבולי התייחס לסתם דיבורים, ואם הדיבורים הם על פלוני שהוא עשה מה שהוא עשה, סימן שיש משהו בזה. אבל אם הדיבורים הם נובעים מניסיון להכעיס, זה כבר נושא אחר. תשמע, ויקנו למשה במחנה לארון קדוש השם. רב שמואל בר יצחק אמר מלמד שכל אחד קינה לאשתו ממשה, שהגברים הזהירו נשותיהם לא להתייחד עם משה. זאת אומרת שהם חשדו במשה כמבצע העבירה. הטעם עונה הגמרא, משום שנאה הוא דאבוד. שוב פעם, זה לא הנושא של רבי ראובן בן אצטרבולי שדיבר על, נקרא לזה, סתם התלחשויות, סתם דיבורים על פלוני. כאן מדובר במצב שהתכוונו להוציא דברי שנאה נגד משה. תשמע, אמר רבי יוסי, יהי חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בו. ויאמר רב פאפה, לדידי חשדון ולא הווה בי. אז איך אתה אומר שאין אדם נחשד אלא אם כן עשו, הנה נחשדו. ורבי יוסי אומר, הלוואי שאהיה מכאלו שחושדין בו ואין בהם. אז יש מצב של חשד ובכל זאת אין כלום. לא קשיא, הבקלה דפסיק, הבקלה דלא פסיק. אם יוצא קול אבל הוא לא ממשיך, יש מצב שחושדים, מוצאים חשד ואין בו כלום. אבל אם מדובר בקול שלא פוסק, שממשיכים לדבר עליו, סימן שהיה בו משהו. וקלה דלא פסיק, עד כמה שאתה אומר שכל שממשיך, כמה הוא אמור להמשיך כדי לומר שיש בזה משהו. אמר ביי, אמרה לי אם, האם אמרה לי, זה אישה שגידלה את הבאי שהוא היה יתום מאבא ואמא. האם אמרה, דומי דמטה יומה ופלגה. מה זה דומי דמטה? רש"י אומר, דומי, חשד, כמו לא יישא בת דומה. זה מילה שמצביע על נושאים של חשד. אז חשד בעיר זה יום וחצי. זה נקרא קולה דלא פסיק. עכשיו יש לנו מעקף, והמבנה שמופיע אצלנו בשוליים עם השפיץ למעלה, זה לכיוון לומר יש בסיס לחשוש שעבר. שפיץ למטה, אין לחשוש. ממשיך הגמרא, והני מילי, זה לא פסיק ביני ביני. מתי אומרים יש מקום לחשוש, שאותו קול היה המשיך בלי הפסקה, אבל פסיק ביני, ביני לת לן בא, אז סימן שאין בו כלום. וכי פסק ביני, ביני לא אמרן, אלא דלא פסק מחמת יראה. אבל פסק מחמת יראה לא. אז מה שאמרנו, שמתי אין לחשוש? אם ההפסקה הוא לא היה בגלל פחד, אבל אם ההפסקה הייתה בגלל פחד, אז עדיין יש מקום לחשוש. ולא אמרן שמה אין לחשוש, אלא דלא הדר נוות, לא צמח מחדש. אבל הדר נוות לא, אז כאז לא אומרים שאין בו כלום. ולא אמרן שיש לחשוש, אלא דלת לאויבים. מדובר על אדם שהוא ללא אויבים, אבל אית לאויבים, ומה, ויוצא עליו דיבורים של עבירה, האויבים הוא דאבקו על הקלה. האויבים הם הוציאו את הכל, ואין מזה סימן שיש בו. המשנה: אין כותבים שטרי חוב במועד. ואם אינו מאמינו, אם המלווה אינו מאמין ללווה, או שאין לו מה יאכל, או אין לסופר מה לאכול, כלומר הוא זקוק להכנסה, הרי זה יכתוב. רש"י כותב, או אין לו מה יאכל, לסופר. המשנה ממשיכה: אין כותבים ספרים, תפילין ומזוזות במועד, ואין מגין עוד אחת אפילו בספר. יש דיון סביב המילה הבאה, עזרה, זה אם כותבים אותו באלף, יש גרסה עם ה' בספר עזרה. רש"י כותב, אפילו בספר עזרה, ספר תורה של עזרה, של עזרה הסופר, ואני שמעתי עזרה בה' באות ה', ופירוש ספר מוגה היה בעזרה של בית המקדש, שממנו היו מגיעים כל ספרי גולה. חזרה למשנה, רב יהודה אומר, כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו. מה זה לעצמו? רש"י אומר, לקיים זה המצווה, אבל לציבור למכור דרך שכירות אבי חשיב מלאכה. כדאמין אליהו, אנחנו נמשיך במשנה, וגם נמשיך כעת לדף יוד ט', ותובה על יריחו תחילת לציציתו. רש"י למעלה, ותובה על יריחו החוטים, אבל לא בידו בין אצבעותיו ובפלך כדרך חול. אז אפשר להכין את לטוות את החוטין לצורך ציצית, אבל בשינוי. תנו רבנן, כותב אדם תפילין מזוזות לעצמו, ותובה על ירחו תחילת לציציתו, ולאחרים בטובה, כלומר ללא שכר, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, מערים ומוכר את שלו, וחוזר וכותב לעצמו. רש"י אומר, מערים ומוכר שלו, כן עושה כל ימות החג. ממשיך הגמרא, רבי יוסי אומר, כותב ומוכר כדרכו, כדי פרנסתו. רש"י אומר, כדי פרנסתו בהרווחה, ולא מיירי במי שאין לו מה יאכל. ממשיך הגמרא, אורי לי רב לרב חננר, ואמרי לה רבה בר חנה לרב חננר, הלכה, כותב ומוכר כדרכו כדי פרנסתו, ותובה על יריחו תחילת, תנו רבנן, תובה אדם על יריחו תחילת לציציתו, אבל לא באבן, דברי רבי אליעזר. רש"י אומר, אבל לא באבן, שתולה בחוט כדי שיוכל לשוזרו יפה. ממשיך הגמרא, והחכמים אומרים אף באבן. רבי יהודה אומר משמו באבן אבל לא בפלך, והחכמים אומרים בין באבן בין בפלך. אמר רבי יהודה משמו, וכן אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ההלכה בין באבן בין בפלך. בהלכה כותב כדרכו ומוכר כדי פרנסתו. עד כאן שיעורנו להיום.